צופים יקרים, אחת הסוגיות המעניינות, שמו של האדם, השם מקפל את כל מהותו של האדם, ננסה בעזרת השם לראות היבט מעניין בסוגיה הזאת, וכמובן איך הדברים מתחברים אלינו. הרמב"ן כותב בהקדמה לספר שמות, ספר שמות הוא ספר הגלות והגאולה. ספר בראשית הוא ספר היצירה, יצירת העולם, יצירת האבות, האימהות. אם כן, מדוע כשיעקב אבינו יורד למצרים עם כל המשפחה, פרשת ויגש, מופיע פירוט של כל השמות היורדים למצרים? ואילו בתחילת ספר שמות, ספר הגלות והגאולה, בתחילת הספר אנחנו מוצאים את שמותם של שבטי ישראל, היה מתבקש בדיוק להפך, שהשמות של כל היורדים מצרימה יופיע בתחילת ספר שמות, ספר הגלות והגאולה. ובסוף בראשית, בירידה למצרים, יאמר, יעקב ומשפחתו יורדים מצרימה, כל הנפש הבאה מצרימה 66, והפירוט יעשה בספר הגלות והגאולה. מדוע הדברים נעשים בספר היצירה, ספר בראשית. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, ואלה שמות. ספר הגלות והגאולה מתחיל במילה ואלה שמות. חזם מלמדים אותנו כל פעם שנאמר אלה פסל את הראשונים. אלה תולדות השמיים והארץ באי ברעם, פירוש הדבר שמה שהיה קודם טוב ובואו לא רלוונטי, לא מעניין אותנו. ואלה שמות בא להוסיף על הראשונים. מה זה בא להוסיף? כותב לנו רש"י, אף על פי שמנען בחייהן, בשמותן חזר ומנען במיטתן להודיע חיבתן. בורא עולם מונעה אותנו, מזכיר אותנו בשמות, שוב, מלבד מה שנאמר בספר בראשית. ושאלתנו השנייה היא, האם החיבה המיוחדת שיש לקדוש ברוך הוא אלינו, שהוא מזכיר אותנו בשמותינו שוב, היא חיבה כללית, שהוא מחבב אותנו, או חיבה בגלל דבר ספציפי, דבר קונקרטי שעשינו, ועל ידו החיבה של בורא עולם אלינו הולכת וגדלה. דבר נוסף, מעניין מאוד, בעל הטורים כותב לנו, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, שמות בני ישראל הבאים, ראשי תיבות שוויה. מצרים זה להיות בשבי. רבינו אפרים על התורה, מרבותינו הראשונים, כותב לנו, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, מצרימה בגימטריה שממה. והם גם אותיות משה. כלומר, שעתידה להיות שממה מצרים על ידי המכות של משה. ושאלתנו השלישית והאחרונה, לכל ילד, לכל ילדה, לכולם ברור שכתוצאה מהמכות שמשה עיקה את המצרים בציוויו של בורא עולם, מצרים נפכה להיות שממה. וודאי שהיינו בשוויה במצרים. עבד לא ברח משם כל השנים האלו. אז אין ספק שרבותינו הראשונים, רבינו אפרים על התורה, ובעל הטורים, מבקשים ללמד אותנו פן עמוק יותר, פנימי יותר, מה הפירוש הדבר, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, שמות בני ישראל הבאים ראשי תיבות שוויה, ומצרימה בגימטריה שממה. מה זה בא לקפל? ההסבר הוא, חז"ל מלמדים אותנו, אילו זכו הדורות, הקדוש ברוך הוא היה קורא לכל אחד ואחד מאיתנו בשם, ודרך השם אפשר היה לדעת את מהותו, את אופיו של האדם. כפי שהדברים היו בדורות הראשונים. מוסיף בעל המכתב מאליהו דבר נפלא על רבי מאיר שהיה מדייק בשמותם של בני אדם. והוא כך הוא כותב שמן השמיים מסבבים שיקרא האדם בשם כפי שהוא על פי תוכן מידותיו ואופיו. פירוש הדבר כשם שביצירה שלנו ישנם שלושה שותפים, אביו, אמו והקדוש ברוך הוא. כך בשם שיש לנו ישנם שלושה שותפים. אבא, אמא ובורא עולם. זאת אומרת, הילדים הם מחליטים איך לקרוא לתינוק, לתינוקת שנולדים. יש להם סייעתא דשמיא מיוחדת וזה משתלב ביחד עם הרצון האלוקי שזה השם שיקרא התינוק או השם שתיקרא התינוקת. שם זה דבר מאוד מאוד משמעותי. שם בעצם זה לא לגוף של האדם, שמבטא את נשמתו של האדם. נשמתו של האדם שזורה בשמו. וחזם מלמדים אותנו שלושה שמות יש לו לאדם. שם שאבי ואמו נותנים לו, שם שהחברה נותנת לו, ושם שהוא נותן לעצמו. ותפקיד האדם שתהיה זהות, תהיה התאמה בין השמות. מעניין, שם, אומר השפת אמת, בגימטריה, ספר. כל אדם כותב את ספר חייו. כל יום דף בספר. לאחר 120 שנה, שהספר נסגר, מדביעים את השם על הספר. והמטרה היא שהשם המודבע על הכריכה יתאים למה שכתוב בסוף הספר. מה שכתוב בתוך הספר. שזה בעצם משלב את מעשיו עם שמו שהוא קיבל מאוריו ומשתלב ביחד עם השם שבורא עולם נתן לו. עד כדי כך השם הוא משמעותי. דבר מדהים. ממש נפלא ביותר. יוסף הצדיק עומד מול פרו. בהצלחה מסחררת. והפסוקים אומרים את הדבר הבא. ואומר פרו אל יוסף, ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים. ויסר פרו את הבתו מעל ידו, וייתן אותה על יד יוסף. וילבש אותו בבגדי שש. וישם רבית זהב על צווארו. וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו. ויקראו לפניו אברך. כמה זה מדהים ההתאמה בין הפסוקים שקראנו למה שקורה עם המן והחשברוש. הרי גם עם החשברוש והמן, החשברוש מסיר את הטבעת ונותן אותה לחשברוש. החשברוש מבקש שילבישו אותו בבגדי המלך. ירכיבו אותו ברחוב העיר ויקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. התאמה מדהימה. רק דבר נוסף יש אצל פרו שלא קיים אצל, להבדיל, אצל אמן והחשברוש. שפרו נותן את כל מה שהוא נותן ליוסף, את מרכבת המשנה ובגדי שש, וקוראים לפניו אברך, בהבלעה, בלי שתמיד שמים לב. ויקרא פרו אל יוסף, צופנת פענח. פרו מבקש להחליף את שמו של יוסף. למה? כי פרעו ידע את האמת. שיוסף מחובר לשמו, פירוש הדבר לנשמתו ולמקורו. הוא מחובר לאלוקי השמיים והארץ. יוסף היה זה שעומד מול פרעו, מול כל הקבינט, ואומר, בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעו. ופרעו יוצא עם הקריאה חד פעמית, הראיתם איש נבון וחכם, אשר רוח אלוקים בו, הוא יודע שאם יוסף יישאר בשמו יוסף, הוא מתחבר למהותו, לנשמתו ולאלוקיו. כדי לגבור על יוסף, נשנה את שמו, נשנה את מהותו. אבל זה לא מצליח. מיד לאחר מכן, ויצא יוסף על ארץ מצרים. יותר מזה, ארץ מצרים רעבה ללחם, ותרעב כל ארץ מצרים, והיצעק העם אל פרו ללחם, ואומר פרו אל מצרים, לכו אל יוסף. היה צריך לומר להם, לכו אל צופנת פענח. הבין פרו, אני לא יכול לשנות את שמו. הוא באמת מחובר לאלוקי השמיים והארץ. זו המעלה הגדולה שלנו. כשהיינו במצרים, מצוות לא היו לנו, אבל לא שינינו את שמנו. כל אחד היה מחובר לשמו, כל אחד היה מחובר לשורש נשמתו. לכן, שהיינו בשביעה במצרים, וכל מצרים נהפכה להיות שממה, כי היינו מחוברים לנשמה ולאלוקי השמיים והארץ, גם במצבים הקשים. כמה נפלא הדבר שבעל הטורים כותב על הפסוק הראשון, ואלה שמות בני ישראל, שמות ראשי תיבות, שניים מקרא ואחד תרגום. מה ראה בעל הטורים לומר זאת בתחילת ספר שמות? מתאים יותר לומר את זה בתחילת בראשית? אלא נכנסים לגלות מצרים, לומדים שפה. שפה זה דבר חשוב. כל שפה מעשירה, מאפשרת לנו אפשרויות נוספות. אבל לזכור תמיד איפה שפת הקודש. מהי השפה האורגינלית? על כל תרגום יש שניים מקרא. שפת הקודש היא כפולה מכל שפה אחרת. אז דווקא כאן, בירידה למצרים, וזה היבט נוסף, שלא שינינו לא רק את שמנו, גם לא שינינו את מה? את שפתנו. פירוש הדבר, ברחוב המצרי דיברנו מצרית, אבל בבית, בבית היהודי שלנו, דיברנו בשפת הקודש, בלשון הקודש. לכן, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, אלה בא להוסיף. חיבה יתרה לקדוש ברוך הוא יש לנו, יש לו אלינו. הוא ספר אותנו, הוא שוב פעם מזכיר אותנו בשמותינו. והחיבה היא בגלל דבר ספציפי. בלי המצוות, עם הקושי האדיר של השיעבוד, זכרנו למה אנחנו מחוברים, עם מי אנחנו קשורים, מי יושיע אותנו מבית עבדים בשעה הנכונה. אם ככה, כמה נפלא הדבר. הגמרא אומרת במסכת עירובין על רבי מאיר, שהיה כותב ספר תורה בדיו, ולדיו הוא היה מכניס קנקנטום, חומר מסוים ששמר שהאותיות לא יימחקו. אנחנו הרי יודעים שספר תורה שנכתב בדיו, בשמחת תורה, רוב ספרי התורה בישיבות, בין המעיל לקלף מכניסים פלסטיק, שאם האדם ירקוד עם הספר תורה שעות, והזיעה תעבור למעיל, ומהמעיל זה יעבור לקלף, זה יכול למחוק את האותיות. הפלסטיק מבודד ולא נותן להעביר את הזיעה לקלף ולאותיות. רבי מאיר היה כותב ספר תורה עם קנקנטום, שהאותיות לא נמחקות. שאל אותו רבן גמליאל, הרי כתוב בפרשת סוטה, וכתב ומחה, זה האותיות הרי צריכות להימחות במים. ענה רבי מאיר, נכון, חוץ מהפרשה הזאת, או את פרשת סוטה, כותבים הרי על קלף נפרד, זה כתבו בקלף רגיל. מה זאת אומרת, כתב את התורה בקנקנטום? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, קנקנטום בגימטריה שמות. כל אדם יש לו אות בספר תורה, שלא נמחקת. גם אם הוא נמצא רחוק, גם אם הוא לא מזהה אותה עכשיו, הוא מחובר אליה. ולאט לאט יבוא היום, והוא יתחבר אליה לגמרי, והוא יכיר אותה ויתחבר אליה. זה החיבור שלנו לתורה. זה הצירוף שיש לנו לדברי התורה. ולכן, כמה נפלא הדבר שדווקא ערב הירידה למצרים, יעקב אבינו מודיע לכל אחד ואחד מהילדים והנכדים, את שמו, את מהותו, כדי שכל אחד ידע את תפקידו לפני הירידה למצרים, וידע לעמוד במשימות האדירות, ולהיות מחובר למקור, להיות מחובר לשמו, לנשמתו, ולבורא עולם, שממנו הכל ושלו הכל. אם נראה את הדברים באמת באופן הזה, נזכה באמת לדברי המשנה, שלושה כתרים הם, כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות, וכתר שם טוב עולה על גביהם. כתר שם טוב עולה על גביהם, זה לא כתר רביעי, אלא כתר שם טוב בעצם כולל בתוכו את כל הכתרים האחרים, תורה, כהונה ומלכות, ובלי כתר שם טוב אין משמעות לא לכתר תורה, לא לכתר כהונה ולא לכתר מלכות. אם נראה באמת את הדברים באופן הזה, נזכה ויתקיים בכולנו טוב שם משמן טוב. והשמן הטוב והשם הטוב יעמוד לכולנו, ונזכה באמת לברכה, שמחה, להתחבר לנשמתנו, להתחבר למהותנו, ומכוח זה נוכל למלות את תפקידנו באהבה, מתוך ברכה, בריאות ושמחה.